הלכות כבוד ועונג שבת. בישעיה נאמר, אם תשיב משבת רגליך עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג, לקדוש השם מכובד, וכיבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפצך ודבר דבר, אז תתענג על השם, וירכבתיך על במותי ארץ, והאכלתיך נחלת יעקב אביך, כי פי השם דיבר. בפסוק הזה יש כמה דינים בהלכות שבת, וביניהם מצוות עונג שבת וכבוד השבת. וקראת לשבת עונג זוהי המצווה לענג את השבת, וכיבדתו זוהי המצווה לכבד את השבת. לכמן בסעיף ה נראה שעונג שבת שייך רק בשבת, ואילו כבוד השבת, רחיצה במים חמים, לבישת בגדים נעים, בכל אלה מתחילים להתכונן לקראת השבת כבר מיום שישי. בגמרא במסכת שבת אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים. מצר זהו גדר, גבול. כלומר, נותנים לו נחלה ללא גבולות. שנאמר, אז תתענג על השם, וירכבתיך על במותי ארץ, והאכלתיך נחלת יעקב אביך. רב נחמן בר יצחק אמר, ניצול משעיבוד גלויות. אמר רב יהודה אמריו, כל המענג את השבת נותנים לו משאלות ליבו. שנאמר, ויתענג על השם, ויתן לך משאלות ליבך. על איזה עונג מדובר? כשהוא אומר, וקראת לשבת עונג, הווה אומר, זה עונג שבת. לפיכך צריך האדם לזרז את עצמו כדי לכבד את השבת. יש דעות חלוקות, אם מצוות עונג שבת עיקרה מן התורה, או רק מדברי קבלה, כלומר, ממה שקיבלו הנביאים. יש אומרים שעיקרה מן התורה, שהרי נקראת מקרא קודש, וכמו שנאמר, וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש. ומקרא קודש פרשו חזל בספרה דהיינו לקדשו ולכבדו בכסות נקייה, ולענגו בעונג אכילה ושתייה. ולפי שיטה זו, בזמן שאוכל צריך לכוון לקיים מצווה מן התורה. ויש חולקים ואומרים שמצוות עונג שבת אינה אלא מדרבנן ומדברי קבלה. ועל כל פנים, כבר הפליגו חזל מאוד במצווה זו וכאמור, ויכוון לקיים מצוות עונג שבת גם למי שאומר שהחיוב הוא רק מדרבנן, על כל פנים יכוון בשעה שמענג את השבת לקיים מצוות עונג שבת. סעיף ב' אף על פי שאין חיוב מצד ההלכה לאכול בשר בשבת, שהרי רק על החג נאמר ושמחת בחגיך, ואין שמחה אלא בבשר ויין, אלא רק נאמר וקראת לשבת עונג שצריך לענג את השבת, מכל מקום מי שיכול לקנות בשר לשבת, טוב והגון שיעשה כן, וירבה בבשר ויין ובתבשילים כפי יכולתו, ובכל מקום ומקום יענגו במאכלים ומשקים החשובים להם עונג, ומי שאין בידו לענגו בבשר, יענגהו כפי יכולתו. אדם שאין בידו לקנות מה שיספיק לו לשלושת סעודות השבת, יקנה לכל הפחות שתי סעודות, ואל יצטרך לבריות לפנות לקבלת צדקה, ויצמצם בצורכי שאר הימים כדי שיהיה לו לסעודות שבת. אבל אם אין לו אפשרות גם לשתי סעודות, ייקח מגבי צדקה ויבקש מזון לכל שלושת הסעודות. כלומר, אם יכול לסעוד סעודה ראשונה ושנייה בשבת מבלי לפנות לצדקה, יעשה כן. אבל אם אין לו גם לא לסעודה ראשונה ושנייה, והוא כבר נזקק לצדקה, יבקש מזון לכל שלושת הסעודות. סעיף ג' נכון לאכול דגים בשבת, ואם אפשר יאכל דגים בכל סעודה מסעודות שבת, ולכל הפחות בסעודה ראשונה ושלישית. ומי שאינו אוהב את טעם הדגים, אינו חייב להכריח את עצמו לאכול דגים בשבת, כי השבת לעונג ניתנה, ולא לצער. ולאחר שאוכל דגים לפני שאוכל בשר, בין ביום חול ובין בשבת, צריך שיטול ידיו בין אכילת הדגים לבשר, ויקנח פיו בפת, וישטוף את פיו במים. וכמו שמבואר בגמרא, שאסור לאכול בשר ודגים ביחד מפני סכנת צרעת, וחמירה סכנת מאיסורה. לכן, צריך שיטול ידיו בין אכילת הדגים לבשר, ויקנח פיו בפת, כלומר, ילעס לחם וישטוף את פיו במים, ואם אפשר, יותר טוב שלא רק ישטוף את פיו במשקה ויפלוט, אלא ישתה ויבלע. ויש לנהוג כן גם בבשר עוף שאוכל לאחר הדגים. ואם אכל על ידי מזלג ורוצה להקל שלא ליטול את ידיו, יש לו על מה שיסמוך. אבל לעניין כינוח הפה בפת ושטיפה במים, זה בכל מקרה צריך. סעיף ד' מי שאין לו כסף מזומן לקנות צורכי שבת, ילווה כסף אפילו בריבית בדרך המותרת, כלומר על ידי שטר היתר עסקה, כדי שלא יבטל מצוות עונג שבת. והקדוש ברוך הוא ימציא לו לפרוע את חובותיו. ויש אומרים שמותר ללוות בריבית דרבנן לצורך סעודות שבת ויום טוב גם בלי יתר עסקה, וכגון ללוות מעות ולשלם את סכום הריבית מראש, שזה איסור ריבית דרבנן. לפי דעה זו, רשאי לעשות כן לצורך קניית צורכי סעודת שבת. ריבית שאסורה מהתורה זה דווקא כאשר לווה כסף כעת, וקובעים מראש כמה יוסיף לו בשעת הפיראון. אבל אם הוא משלם את התוספת כבר בשעת ההלוואה, זה אסור מדרבנן. לפי הדעה הזו, חכמים לא גזרו איסור ריבית דרבנן כאשר הוא נזקק להלוואה לצורך סעודות שבת. אבל לכתחילה נכון שיכתוב בשטר ההלוואה שהכל נעשה על פי יתר עסקה. ומכל מקום, המקל בזה גם בלי יתר עסקה, יש לו על מה שיסמוך. סעיף ה' כל איש מישראל מחויב בכבוד ועונג שבת. כבוד שבת הוא מהדברים הנעשים קודם השבת לכבודה של השבת. ובכלל זה שיתרחץ, או לכל הפחות שירחץ, פניו, ידיו ורגליו במים חמים בערב שבת, ויחליף בגדיו בבגדים נעים שלא יהיה מלבושו של שבת כמלבושו של חול. ויש לעשות כן בערב שבת, כדי לקבל את השבת בבגדים נעים, ולא כאותם המחליפים בגדיהם רק בבוקר יום השבת. ואפילו אם הוא נמצא לבדו בבית, יחליף את בגדיו לבגדי שבת, כי אין לבישת הבגדים הנעים בשבת לכבוד הרועים, אלא לכבוד השבת והחג. גם אבל בתוך שבעה לאבלות, צריך להחליף בגדי החול וללבוש בגדי שבת, אך יחליף רק את בגדיו העליונים, שהרי אין אבלות בפרהסיה, ואם יישאר עם בגדי חול, הרי הוא נראה כנוהג אבלות בפרהסיה. נמצא שכבוד השבת הוא מהדברים הנעשים קודם השבת לכבודה של השבת, ועונג שבת הוא מהדברים הנעשים בשבת עצמה, כגון אכילה ושתייה וכיוצא בזה. סעיף ו' אין צריך לייחד נעליים לשבת, ורשאי אדם להשתמש בשבת במנעלים שנועל בימי החול, אלא שראוי ונכון למושכן ולצחצחן יפה לכבוד שבת, שבזה פנים חדשות באו לכאן. והמעדר לייחד נעליים מיוחדות לשבת תבוא עליו ברכה. סעיף ז' נכון לכבד הבית במטטה וכדומה לכבוד שבת ויום טוב, ויציע מפה על השולחן שאוכלים עליו מכניסת השבת עד אחר ההבדלה, וראוי להציע מפה נקייה על כל השולחנות שבבית ובבית הכנסת. סעיף ח' מתקנת עזרא הסופר, שיהיו העם מחבסים ביום חמישי בשבת מפני כבוד השבת, שעל ידי כך יהיו פנויים ביום שישי להכין צורכי שבת כראוי. ואין הכוונה שאסור לחבס בשאר ימות השבוע. אבל אם אפשר, טוב לחבס מיום רביעי והלאה, שאז מתחילה הארת השבת. ונכון שלא לחבס ביום שישי, כדי שיהיו פנויים להכין צורכי שבת. רק אם נאנסו ולא כיבסו מקודם, רשאים לחבס ביום שישי, וכמו שכתב הרב למטה במקורות. והמקלים בזמננו לחבס בערב שבת במכונת כביסה אוטומטית, יש להם על מה לסמוך, כיוון שאין צריך לתרוח כמו בימיהם, וממילא פנויים להכין צורכי שבת כראוי. סעיף ט' יש נוהגים ללוש בערב שבת עיסה, כדי שיעור חיוב הפרשת חלה לעשות כיכרות לחם, ולבצוע עליהם בשבת, ובכדי להפריש חלה בברכה. והוא מכלל כבוד השבת ויום טוב. עד כאן ראינו הלכות כבוד ועונג שבת, סימן רמ"ב בשולחן ערוך. ונקדים הקדמה קצרה לכל הנושאים הללו שמתפרסים על כמה סימנים, באיזה אופן יהיה מותר לשכור גוי לעבודה בשבת, או לעשות שותפות בעסק עם גוי שעובד בשבת. החל מסימן רמ"ג ועד סימן רמ"ו בשולחן ערוך. יש שלושה אופנים בדרכי עבודת הגוי בקרקע או במבנה ששייך ליהודי, למשל שדה, חנות, בית מרחץ וכדומה. אפשרות אחת, הגוי סוחר את השדה וכדומה לשנה, שנתיים, משלם שכירות קבועה וכל הרווחים שלו. האפשרות השנייה, הגוי עובד בשדה של היהודי מבלי שישלם. היהודי נותן את השדה או את החנות וכדומה, הגוי עובד שם והם מתחלקים ברווחים. אפשרות שלישית, הגוי מקבל משכורת קבועה על העבודה בשבת, מהחנות, מהשדה וכדומה, הכל ליהודי. באופן השלישי שכל הרווחים ליהודי ודאי אסור, שהרי היהודי הוא הנהנה היחידי מהעבודה של הגוי בשבת, אבל בשני המקרים הראשונים בהם יש אינטרס לגוי, תלוי אם יש חשש מראית העין שיחשדו שעושה בשליחות היהודי בעל החנות או בעל השדה. לכן, הדבר תלוי במנהג המקום. ניקח למשל שדה. אם מנהג רוב אנשי המקום להזכיר את השדה לאדם שעובד שם, הוא סוחר לשנה, שנתיים וכדומה, משלם שכירות קבועה וכל הרווחים שלו, או שמנהג המקום שסוחר השדה עובד שם מבלי שישלם והם מתחלקים ברווחים, באופן כזה מותר כי אין חשש מראית העין, שהרי כולם יודעים שהגוי הדעתה דנפשי כעביד, מה שהוא עובד בשבת לצורך עצמו. הוא שכר את השדה, כל הרווחים יהיו בשבילו, הוא רק נותן שכירות קבועה ליהודי, או אפילו כשהם מתחלקים ברווחים, על כל פנים האינטרס של הגוי לעבוד בשבת, כדי שיהיה כמה שיותר פירות, כי הוא מרוויח מזה. באופן כזה מותר. אבל אם עלולים לחשוד בו, שהגוי פועל אצלו, כלומר הגוי הוא שכיר שעובד ומקבל על השבת, והרווחים ליהודי, באופן כזה אסור משום מראית העין. לפי כללים אלה, יובנו הרבה פרטי דינים בהמשך. סעיף א', אם שכר את הנוכרי בקבלנות לעשות לו מלאכה, ולא אמר לו שיעשה בשבת, והרגילות באותו מקום לעשות מלאכה זו בקבלנות, כלומר הוא צריך לסיים את המלאכה, מתי שיעשה יעשה, באופן כזה מותר, כגון מי שבנה את ביתו ונשאר לו תל עפר ברחוב לפני הבית, ושכר נוכרי בקבלנות שיפנה את העפר כולו בשכר קצוב מראש, ולא קצב לו מחיר יומי לפי זמן שיעשה את המלאכה, והנוכרי בא לפנות את העפר בשבת, אין צריך למחות בידו, אף על פי שכולם יודעים שהעפר של היהודי. עם כל זה, הכל גם יודעים שאין הדרך במקום הזה לפנות עפר בשכירות יום, אלא בקבלנות. לכן אין בזה איסור לא מצד שסוחר את הגוי לעבוד בשבת, שהרי הוא שכר אותו בקבלנות והוא בחר לבוא בשבת, ולא מצד איסור מראית העין, שהרי דרך המקום לפנות עפר בקבלנות, וכולם יודעים שזה כך. סעיף ב', יהודי שיש לו בית חרושת שפועל על ידי מכונות אוטומטיות ללא צורך במגע אדם, ויש הכרח להמשיך את פעולות המכונות גם בימי שבתות ומועד, ובית החרושת נמצא רחוק מפרברי העיר, והפיקוח על המכונות האוטומטיות נעשה רק על ידי נוכרי שמשגיח שלא תהיה תקלה פתאומית, יש מתירים להמשיך את פעילות המכונות האוטומטיות בשבת, כשבית החרושת סגור מבחוץ, ומשלם לגוי שכר גם על עבודתו בשאר ימות השבוע. ובזה מותר גם לקנות את המצרכים המיוצרים בבית חרושת זה. ונכון שהישראל יפריש לצדקה את הרווח של יום השבת. אבל אם שערי בית החרושת פתוחים וניכר לעוברים ושבים שהמקום פועל ועובד בשבת, או שיש שם מפקח יהודי, אין להתיר. ויש מתירים על ידי גוי בקבלנות, ובמקום הפסד מרובה אפשר לסמוך על המקילין, אלא שיש לשאול חכם בכל מקרה לגופו. בכלל, במקרים כאלה, שיש לאדם מפעל או חנות וכדומה ורוצה שהמקום יופעל על ידי גוי בשבת, תמיד יעשה שאלת חכם לברר את ההלכה. כי פעמים שאסור לחלוטין, ופעמים שאפשר להקל. יש מקרים שמצרפים לכך מצוות יישוב ארץ ישראל, או שיקול אחר. למשל, אם רוצים למסור לגוי האכלת פרות בשבת, או פרחים שהיבול המיועד לייצוא לחוץ לארץ ולזמן מוגבל, ואנשי המושב חייבים לקטוף את הפרחים מדי יום ביומו, ואם ימנעו מלקטוף יום אחד, יהיה להם נזק והפסד גדול, ורוצים לקטוף את הפרחים בשבת על ידי גוי בקבלנות. אין להקל בזה ובכל כיוצא בזה, בלי שאלת חכם. יהודי וגוי שיש להם עסק בשותפות, למשל חנות, ואין אפשרות לסגור את העסק בשבת, צריך היהודי להתנות עם הגוי מיד בתחילת עשיית העסק, שכל הרווחים שיהיו בשבת יהיו שייכים לגוי לבדו, והרווחים שיכנסו ביום אחד אחר בימי השבוע יהיו כנגד השכר של השבת, וזה יהיה ליהודי לבדו. ואפילו אם בשבת הרווחים גדולים יותר, והגוי מוכן בשעת החלוקה להתחלק בשווה, מותר לעשות כן. ואם לא ייתנו מראש, כעת הגיע הזמן חלוקת הרווחים, ייטול הגוי שכר השבתות רק הוא לבדו, והשאר יחלקו ביניהם. ואם לא ייתנו מראש וגם לא ידוע שכר השבת, לא יודעים כמה נכנס בשבת, יקבל הגוי שביעית מכל הרווחים, והשאר יחלקו בשווה. סעיף ד' יהודי שמבקש למסור את רכבו ביום שישי לתיקון במוסך של גויים שכל פועליו גויים, ורצונו לקבל את הרכב בחזרה ביום ראשון, והוא קוצב לו סכום תשלום מסוים עבור עבודתו, אם יש זמן מספיק לפני השבת או לאחר השבת לתקן את הרכב לפי מצב הקלקול שלו, מותר לעשות כך לכתחילה. ואפילו אם הגוי מבצע את התיקונים של הרכב ביום השבת, מותר. שהרי זה, הדעתה דנפשי כעביד, הוא עושה לצורך עצמו, הוא רוצה לעבוד בשבת. אבל הייתה לו אפשרות לתקן את הרכב לפני השבת, או במוצאי שבת לאחר השבת. אבל, אם מוסר את הרכב לתיקון כשהזמן מצומצם, ואין מספיק זמן לגוי לתקן את כל מה שצריך, אלא אם כן יעבוד ביום השבת, לכתחילה אין לעשות כן. שהרי זה כמו שאומר לו בפירוש שיעבוד עבורו בשבת. אבל מכל מקום, במקום צורך, יש להקל גם בזה, אף על פי שמשלים את התיקונים בשבת. מכיוון שדעת מרן הבית יוסף, כדעת הרן, שאין לאסור אלא רק כשאומר לגוי בפירוש לעשות מלאכה ביום השבת. אבל אם הוא נותן לו מערב שבת, אף על פי שהזמן מצומצם וברור שיעבוד בשבת, מעיקר הדין, במקום צורך, אפשר להקל. ואפילו אם המוסך של הגוי נמצא באזור שגרים בו יהודים, וידוע שיש היכר בין מכוניות של יהודים ובין מכוניות של גויים, ורואים על המכונית, זוהי מכונית של יהודי, והגוי מתקן אותה בשבת. בכל זאת, אין לחשוש למראית העין שיחשדו שהגוי הוא שכיר יום של היהודי, מכיוון שהדבר ידוע לכל, שתיקון רכב עושים בקבלנות ולא לפי שכירות יומית. ואחינו אשכנזים מחמירים בזה. סעיף ה' מותר להזמין שיש ואבנים לבניין מחברה של גויים, אפילו שברור שהחברה תעבוד בשבת בייצור השיש והאבנים או בסיטוט האבנים והכנתם לבניין. שהרי האבנים של הגוי. והברירה בידו להשאיר אותם לעצמו ולסטט אבנים אחרות ולתת אותם ליהודי. לכן, אפילו אם הוא עושה כן לצורך היהודי, אם אינו עושה כן בביתו של היהודי, מותר. אבל לתת אבנים לגוי שיסטט אותם לצורך בנייה, והוא מסטט אותם בשבת, אפילו אם הגוי עושה את העבודה בביתו של הגוי, אסור. לאור האמור, מותר להזמין ריהוט וכדומה מחברה של גויים, אף על פי שהחברה עובדת בשבת בייצור הריהוט. ואם החברה הביאה לו את הריהוט על ידי גויים בעצם יום השבת, ואי אפשר לו שלא לקבל את הסחורה, מותר לתת לגוי את מפתח הבית, והגוי יניח שם את הריהוט. וכמובן שאסור ליהודי לחתום ולאשר את קבלת המשלוח. סעיף ו' מי שיצק גג, ויש צורך לשפוך מים על הגג מספר ימים אחר היציקה, אין להתיר ליצוק מים בשבת, גם לא על ידי שיזכור פועל גוי, וכל שכן שאין להתיר בזה על ידי ישראל. שהרי בחיזוק הבטון יש חשש איסור דאורייטה של מלאכת בונה או מכה בפטיש, כיוון שהוא משלים בכך את תיקון הבנייה. אלא כיצד יעשו? אם אפשר, יניחו שם ממטרות ויפעילו מערב שבת על ידי שעון שבת. ואם אי אפשר על ידי שעון שבת, ויש הפסד מרובה, יש להקל באופן שהנוכרי ישקה בגרמה, כלומר, שישפוך את המים על הקיר, ויזובו המים מהקיר על הגג וכדומה. סעיף זין. יש אומרים שמותר לתת את בגדיו למכבסה שבעלי הנוכרים, אפילו אם הנוכרים מכבס בשבת. ובלבד שלא יאמר לו בפירוש שיחבס בשבת. ואפילו בבגד שניכר עליו שהוא שייך ליהודי, מותר, כיוון שלא ידוע לאיזה יהודי בדיוק שייכים בגדים אלה. ויש חולקים וסוברים שאם ניכר עליו שהוא בגד של ישראל, כגון תלית או מעיל של רבנים וכדומה, אסור למוסרו לכובס נוכרי שיחבסנו בשבת. והמקל יש לו על מה שיסמוך. ואם מסר לו הבגד ביום שישי, וקבע עמו לקחתו ביום ראשון, יש אומרים שהרי זה כאומר לו לחבס בשבת מאחר ואי אפשר באופן אחר, ובמקום צורך יש להקל גם בזה, וכפי שראינו קודם לכן לעניין מסירת הרכב למוסך. סעיף ח. הפוסק עם הגוי שיבנה לו את ביתו, או לקצור את שדהו. אם הבית או השדה בקרבה לעיר בתוך התחום שרגילים אנשי העיר לפעמים ללכת לשם, אסור לו לאפשר להם לעשות לו המלאכה בשבת, מפני הרועים שאינם יודעים שפסק עמו בקבלנות, ויחשדו בו שאמר לגוי לעבוד בשבת. וכן פועלים גויים שמשפצים דירה עבור יהודי, צריך למנוע מהם להמשיך לעבוד בשבת. ואם הבניין נמצא מחוץ לתחום, או באזור שמתגוררים בו גויים, מותר. ואם בנו בית לישראל בשבת באיסור, נכון להחמיר שלא ייכנסו בו. ויש אומרים שזה דווקא בבית מגורים. אבל אם בנו חנות בשבת באיסור, והוא רוצה להיכנס לקנות ממנו איזה דבר ביום חול, מותר. סעיף ת' אסור ליהנות ממלאכת גוי בשבת, גם כאשר היהודי לא ציווה את הגוי לעשות לו את המלאכה, והוא עשה את המלאכה מעצמו עבור הישראל. משום שגזרו חכמים שמה יאמר לגוי לעשות לו מלאכה בשבת או ביום טוב. לכן, אף על פי שעשה מעצמו, אסור ליהודי ליהנות מאותה מלאכה. אבל זהו דווקא כשהיהודי נהנה הנאה ישירה ממלאכת הגוי. אבל אם הנוכרי עשה מלאכה עבור היהודי, ואין היהודי נהנה הנאה ישירה ממנה, כלומר שאין גופו נהנה מהדבר שנעשה בו איסור, או שגם בלי האיסור שנעשה היה יכול ליהנות מאותו דבר, מותר לו ליהנות ממנה אפילו בשבת. אלא אם כן, הגוי רגיל בכך, שאז צריך היהודי למנוע אותו ולא ליהנות ממה שעושה. לכן, נוכרי השוטף את רצפת חדר המדרגות בשבת ואינו רגיל בזה לעשות כן בשבת, רשאי היהודי להעלים ממנו עין ואינו צריך להפסיקו. וכן אם ראה נוכרי שהסירו את הסיר מעל האש והולך מעצמו ומקבה את הגז, אין צריך למונעו מכך, כיוון שלא ציווה אותו היהודי שיעשה כן. סעיף י. עוזרת בית נוכריה העובדת בבית ישראל, אסור לה לעשות מלאכה בשביל ישראל בבית היהודי בשבת ויום טוב, וכגון תיקון ותפירת הבגדים, גם אם לא ציוו אותה, שתעשה את המלאכה. ורק אם היא עושה את המלאכה לעצמה ולטובתה, מותר. סעיף י"א. עוזרת בית נוכריה העובדת בבית ישראל, ובעל הבית מצווה אותה לשטוף את הכלים, והיא יכולה לנקותם על ידי שטיפה רגילה, ובכדי להקל על עצמה, היא שוטפת את הכלים במכונת הדחה חשמלית, אין צריך למחות בידה, מאחר שלא ציוו עליה לעשות כן, והדעתה דנפשה כעבדה להקל מעצמה, על דעת עצמה היא עושה, והמחמיר בזה תבוא עליו ברכה. סעיף י"ב. וכן מותר לה לשטוף את הכלים, אף שיודעים שהאור במטבח כבוי והיא תצטרך להדליק את האור, מאחר שלא ציוו עליה להדליק, והדעתה דנפשה כעבדה. והוא הדין שמותר לומר לגוי שיביא לו איזה דבר מהחדר הסמוך, אף שאין שם אור דלוק. סעיף י"ג. מותר להזמין חליפה אצל חיית גוי ולקבוע עמו זמן לבוא לקחתה לאחר כמה ימים, אף על פי שהגוי ממשיך לתפור ולעבוד בשבת. ובלבד שלא יסכם עמו תשלום לפי שכר יומי. וכן אם שכר את הגוי לשנה או לשנתיים שיכתוב לו ספר או שיארוג לו בגד, הרי זה מותר לכתוב ולארוג בשבת, כאילו קבע עמו שיכתוב לו ספר או שיארוג לו בגד באופן כללי. שאז הוא עושה בכל עת שירצה, ובכל זה צריך שלא יעשה את המלאכה בבית ישראל. הנושא הבא עוסק בדיני השכרת חנות או מונית או שדה או בהמתו, כליו, רכבו וכדומה לגוי. כל איש ישראל מצווה על שביתת בהמתו בשבת. שנאמר, למען ינוח שורך וחמורך וכו'. כלומר, אסור ליהודי שבהמתו תעבוד בשבת, אף על פי שלא הוא זה שעובד בה. ולכן המזכיר את בהמתו לגוי צריך שיתנה עמו מראש, שיחזיר לו בערב שבת. ואם לא יחזירה, יפקיר היהודי את בהמתו בינו לבין עצמו קודם השבת, או יאמר בהמתי קנויה לגוי, כדי שינצל מאיסור שביתת בהמתו. ואף על פי שהפקירה בערב שבת, מותר ליהודי לקבל את הבהמה במוצאי שבת מידו של הגוי, ואינו צריך לומר לו שהפקירה. כל זה הוא דווקא בבהמתו, אבל בכליו, העיקר לדידן הספרדים ובני עדות המזרח, כמו שכתב מרן בשולחן ערוך, שמותר להשאיל ולהזכיר כליו לנוכרי, אף על פי שהנוכרי עושה בהם מלאכה בשבת. מפני שאין אנו מצווים על שביתת כלים, ואפילו כלים שעושים בהם מלאכה, כגון מחרשה, מותר להזכיר לנוכרי מערב שבת. אבל צריך שייתן את הכלים לנוכרי שיוציאם מבית היהודי מבעוד יום. שאם ייתן לו סמוך לחשיכה, הרואה יאמר שהישראל ציווה לגוי להוציאם מרשותו לרשות הרבים בשבת. סעיף א', יהודי שיש לו מונית, אסור לו לשכור גוי שיעבוד בה בשבתות והרווחים יהיו ליהודי בעל המונית, אפילו אם הגוי עובד אצלו גם בימי החול. אבל מותר ליהודי להזכיר את המונית לגוי מערב שבת, אף על פי שהגוי ממשיך לעבוד ולהסיע נוסעים בשבת, נוסעים שהם כמובן גויים, ומשלם ליהודי דמי שכירות על המונית וכל הרווחים שלו של הגוי, או שמשלם לו שכירות על בסיס אחוזים מההכנסה, ובלבד שהתשלום יהיה בהבלעה עם ימי החול, כלומר שמשלם לו שכר שבועי או חודשי וכדומה, או במקרה של אחוזים, יחשב את האחוזים מההכנסה השבועית או מההכנסה החודשית, ולא רק משבת בפני עצמה. ובאופן כזה מותר, מכיוון שהדרך במונית לתת אותה בסחירות, הכל יודעים שהגוי הדעתה דנפשי כעביד, שהרי הוא מרוויח לעצמו מעבודת השבת, ואין בזה איסור משום מרית העין. ומצד שביתת כליו גם אין לאסור, שהרי קיימלן שאין אדם מצווה על שביתת כליו. ואף על פי שיש למונית מספר הידוע כמספר של יהודים, אין לחוש בזה למראית העין שיאמרו שלוחו של ישראל הוא, שכל שבאותו מקום הדרך לעשות כן בסחירות, אין לחוש בזה למראית העין. אבל מצד שכר שבת צריך היהודי לקבל את השכר בהבלעה עם שכר ימי החול ולא שכר שבת לבדו. ובמקום שיש חשש שהגוי יסיע ברכב הזה יהודים בשבת, כגון שהוא עובד במקומות שגרים שם יהודים, יש לאסור בזה. אבל אם עובד בעיר שדייריה הם נוכרים, יש להקל כאמור. ובני אשכנז מחמירים בכל זה כדעת הרמה שחושש לדעת הראשונים הסוברים שאדם מצווה גם על שביתת כליו. סעיפים ב' וג' הזכרנו אותם קודם, אז נעבור לסעיף ד'. תושב חוץ לארץ שיש לו בהמה בארץ ישראל, ורוצה להזכיר אותה לנוכרי בארץ ישראל באופן שישתמש בה במוצאי שבת של ארץ ישראל, בזמן שהוא עדיין שבת בחוץ לארץ, מותר לו לעשות כן, כיוון שבמקום המצאות בהמתו, כבר יצאה השבת. סעיף ה' כשיש חשש איבה אם לא ייתן את בהמתו לנוכרי, כגון מושל נוכרי שביקש משכנו היהודי את סוסו לרכב עליו בשבת, יש אומרים שאם יקנה לו את הבהמה מערב שבת, אין בזה איסור משום שביתת בהמתו. ויש חולקים. סעיף ו' יש אומרים שאם הבהמה יוצאת מעצמה לרשות הרבים, אפילו אם יש עליה מסע, אינו צריך למונעה, כיוון שאין היהודי בעל הבהמה נהנה מהפעולה שעושה בהמתו. ויש חולקים ואומרים שצריך למנוע ממנה לצאת, ולדינה אין להקל בזה לכתחילה. סעיף זין העיקר לדינה שיש איסור שביתת בהמתו גם בבהמה ששותפים בה יהודי וגוי, ואין להקל בזה. סעיף ח' גם ביום טוב אדם מצווה על שביתת בהמתו, והוא הדין בזה ביום טוב שני של גלויות. סעיף ט' מותר להשכיר דירה בסחירות חודשית או בסחירות ממפתח ליהודי מחלל שבת, למרות שהסוחר את הדירה אופה ומבשל, מדליק ומקבע את החשמל בדירה בשבת, כמעשה הוא בחול. ומכל מקום נכון שהמשכיר יתנה בתנאי גמור בחוזה הסחירות שעל כל פנים לא יחלל שבת בפרהסיה. ופשוט שמותר להשכיר דירה לגוי, אף שהגוי עושה בדירה כחפצו. אלא שצריך להסיר את המזוזה. ומכל מקום, כדי לא להזיק לדיירים, אין ראוי להזכיר דירה אף למוסלמי בזמן הזה בארץ ישראל. סעיף יוד. מותר לקנות בית שמכיל משרדים שחלק מהם כבר מוזכרים ליהודים העובדים בשבת בעוונות הרבים, ואין בזה משום לפני עיוור לא תיתן מכשול, למרות שימשיכו הללו לעבוד בשבת עד תום שנת הסחירות. וגם אינו חייב להוציאם מיד בתום שנת הסחירות, אם הדבר יגרום לו הפסד רב. אבל כמובן שהמחמיר בזה תבוא עליו ברכתו, וכמו שכתב הרב כאן בהערה. סעיף י' א'. יהודי שהזמין אצל יצרן נוכרי כמות של סבון ומיני קוסמטיקה וכדומה, והגוי עובד בביתו במפעלו גם בשבת בייצור הדברים הללו, מותר לאפשר לגוי לעשות זאת. אבל אם הייצור נעשה ברעש ובפרסום, אם ידוע שהוא בשביל מלאכת ישראל, יש לאסור בזה, וצריך למנוע מהגוי שיעבוד בשבת. סעיף י' ב'. במקום צורך, מותר לתת ביום שישי מכתב אקספרס בחוץ לארץ, כדי שישלחוהו על ידי שליח בשבת. כיוון שאינו מדבר ישירות עם הגוי השליח עצמו שמביא את המכתב, אלא רק על ידי גוי אמצעי שהוא פקיד הדואר. אבל אם המלאכה תיעשה על ידי יהודי, אין להקל בזה. ומותר לשלשל מכתב לתיבת הדואר מערב שבת, גם אם הגויים יטפלו במשלוח המכתב בשבת. עד כאן דיני סחירות ופעולת גויים בשבת, ועוד נשוב לנושא זה בעזרת השם עם פרטים נוספים, בדיני אמירה לגוי והנאה ממלכת גוי, בסימן שין זין. וכעת נעבור לדיני הפלגה וטיסה לפני השבת, כשיודע שיפליג או יטוס בשבת. סעיף א', מותר להפליג באונייה שרב החובל והמלאכים ורוב הנושאים שלהם גויים, אף שממשיכים לנסוע גם בשבת. ואין בזה איסור יציאה מחוץ לתחום בשבת. ואפילו ביום שישי מותר לו לעלות ולהפליג באונייה זו אם הולך לדבר מצווה, כגון אם עולה לארץ ישראל, או לגייס תרומות לישיבות הקדושות ותלמודי התורה וכדומה. ואין צריך להתנות עמם שלא לנסוע בשבת כל שיודע בבירור שלא ישמעו לו. אבל כל זה דווקא כשלא ידוע שאין בעומק הנהר 10 טפחים. אבל אם ידוע שאין בעומק הנהר 10 טפחים, אסור משום איסור תחומין, שדווקא בגובה יותר מ10 טפחים אין איסור לצאת מחוץ לתחום. אבל היתר הזה להפליג ביום שישי, זהו דווקא כשיוצא לדבר מצווה. אבל לדבר הרשות, אין מפליגין בספינה פחות מ3 ימים קודם השבת. כלומר, החל מיום רביעי והלאה. וקודם לכן, מותר גם כשיוצא לדבר הרשות. ויש אומרים שגם אם נוסע לצורך פרנסה, אין זה נחשב לצורך מצווה. ואף בזמן הזה אין להקל להפליג באונייה לדבר הרשות בתוך 3 ימים לשבת, מלבד אלה הרגילים להפליג בים שאינם מרגישים כל צער בהפלגה בים. ובאונייה שרב החובל וצוות העובדים של היהודים, אסור להפליג בה אם נוסעים בשבת, ואפילו אם יוצאים להפלגה ביום ראשון, לפי שהנוסעים נהנים ממלכת שבת. ובימינו אין שום פיקוח נפש להתיר להמשיך בהפלגה בשבת, האונייה הרי יכולה להטיל עוגן אפילו בלב ים. סעיף ב' בשבת עצמה אסור להתחיל להפליג בספינה, אף אם רוב הנוסעים והמלאכים בה הם גויים, ואפילו לדבר מצווה, שהרי אסור לשוט במים בשבת. ולכן מי שאין לו בית כנסת בשכונתו ויש בית כנסת מעבר לנהר, אסור לו ללכת לבית הכנסת בשבת באמצעות הפלגה בספינה, גם אם גויים מסיעים אותה. וגם בספינת משוטים שאינה פועלת על ידי מנוע חשמלי, אין להקל. סעיף ג' אסור לטוס במטוס בשבת גם אם הצוות של אנשי המטוס ורוב הנוסעים הם גויים. ואפילו אם המטוס ממריא מערב שבת ורק הנחיתה תהיה בעצם יום השבת. אבל אם המטוס ינחת לאחר צאת השבת, יש אומרים שאין איסור לטוס בו כשרוב הנוסעים הם גויים. ונכון לעשות שאלת חכם בכל מקרה. סעיף ד' מטוס שנחת בשדה התעופה ונתברר שכבר נכנסה השבת, אין לצאת ממנו עד מוצאי שבת משום איסור תחומין, שהרי הוא הגיע מחוץ לתחום. אז אמנם הוא היה מעל 10 טפחים שאין בזה איסור תחומין, אבל עכשיו שנחת והוא למטה מ10 טפחים, אסור לו לצאת משטח המטוס עד מוצאי שבת. ואם לא מאפשרים לו להישאר במטוס, צריך להישאר בשבת בשטח שדה התעופה בלבד. ומותר למסור את הדרכון לשוטר גוי כדי להחתימו ולקבל רשות לעבור ולהיכנס לתוך שטח נמל התעופה. וכן אונייה שהגיעה לחוף בשבת, אסור לו לרדת ממנה עד מוצאי שבת, אלא אם כן האונייה ממשיכה להפליג, שאז ירד וישאר בשטח הנמל. סעיף ה. רכבת חשמלית המופעלת על ידי גויים, אסור לנסוע בה בשבת, גם אם הרכבת עוצרת בכל תחנה ותחנה כדרכה מדי יום, ללא שום קשר אליו. ולא רק בנסיעה מעיר לעיר שיש בזה איסור תחומין, אלא אפילו בתוך העיר אין להקל בזה. סעיף ו. תושב חוץ לארץ המתגורר רחוק מבית הכנסת, והקשר היחיד שלו ליהדות הוא בכך שמגיע מדי שבת לבית הכנסת ברכבת כזו שהנהג הוא גוי, והיא עוצרת בכל תחנה, ויש לחוש אם יימנע מלבוא לבית הכנסת, הדבר יביא לידי התבוללות משפחתו. אם הוא שואל אם מותר לו לנסוע ברכבת, אין להתיר לו את הדבר. ובפרט, אם הוא מטלטל את הכרטיסייה בכיסו, שיש כאן איסור הוצאה בשבת, ולכן יש להציע לו, עד כמה שאפשר, להשכיר דירה לשבתות בסמוך לבית הכנסת. ובהערה הוסיף הרב, שרק היכה שיש לחוש שאם יאמרו לו שהדבר אסור, וימנעו ממנו לבוא ברכבת לבית הכנסת בשבת, יבוא לידי התבוללות הוא או בני משפחתו חס ושלום, יש להעלים ממנו עין, אך לא להתיר לו בפירוש. והכל לפי ראות עיני המורה הוראה. סעיף ז. אין מקיפין על עיר להילחם בה פחות משלושה ימים קודם השבת. ואף במלחמת מצווה אין מתחילים להילחם ביום השבת, ולא שלושה ימים קודם השבת. אולם, אם יש חשש סכנה, ושהאויב יתחזק או חס ושלום יפתיע אותנו במתקפה, מותר להתחיל אפילו בערב שבת. ואם התחילו כבר במלחמה, ממשיכים להילחם אפילו בשבת גם במלחמת הרשות. סעיף ח. ברית מילה בזמנה, כלומר ביום השמיני ללידת התינוק, מלים אפילו בשבת. אבל תינוק שחלה ונדחית המילה לאחר יום השמיני ללידתו, ונתרפא ביום חמישי או ביום שישי, אסור למולו ביום חמישי או שישי, מכיוון שבשלושת הימים הראשונים לאחר המילה הוא במצב של סכנה, ויש לחוש פן יצטרכו לחלל עליו את השבת כדי לרפותו. ולכן יש לדחות את המילה ליום ראשון. ובמקום שיש להם מנהג ברור למול מילה שלא בזמנה ביום חמישי או שישי, יש להניחם במנהגם שיש להם על מה שיסמוכו. ובמקום שלא נתברר מנהגם, יש להחמיר בזה. וכן המנהג אצלנו שלא למול מילה שלא בזמנה ביום חמישי או שישי. וגם מרבני אשכנזים יש שהורו למול באופן כזה רק ביום ראשון. אבל מותר לערוך מילה שלא בזמנה תוך שלושה ימים ליום טוב. והוא עדין בזה גם לגבי מילת גר שאסור למולו בימי חמישי ושישי, כדי שלא יצטרכו לחלל עליו שבת ביום השלישי למילה. סעיף ט. כל האמור הוא דווקא במילה שהיא בוודאי שלא בזמנה. אבל אם נולד ביום רביעי בין השמשות, שדינו מחמת הספק כנולד ביום חמישי, ומלים אותו ביום חמישי הבא. באופן כזה, אסור לדחות את המילה לאחר השבת, אלא מלים אותו ביום חמישי. כי שם הזה הוא היום השמיני ללידתו, והיא מילה בזמנה שעושים אותה אפילו בשבת, וכל שכן ביום חמישי. ולא עוד, אלא אפילו תינוק שנולד ביום שני בין השמשות, בלילה שבין שני לשלישי, אבל בשעת בין השמשות. ובשבוע שאחריו חלו שני ימי ראש השנה בימי שלישי ורביעי בשבוע. מותר למולו ביום חמישי שאחריו, שהרי אי אפשר למולו ביום שני, כי שם הזמן בין השמשות לילה הוא, ונחשב שנולד ביום שלישי, ונמצא שזמנו מוטל בספק, ואין זה בשמיני שדוחה יום טוב, ולכן יש לדחות את המילה לאחר יום טוב, שהוא ביום חמישי אחר ראש השנה, ויום חמישי זה נחשב זמנו, ולכן מלין אותו בו ביום. סעיף י. לפי האמור יוצא, שמיום חמישי בשבוע ואילך, אסור לעשות מעשה שכתוצאה ממנו ייווצר מצב של פיקוח נפש ויהיה צורך לחלל שבת. לכן, בניתוח שאינו דחוף, כגון ניתוח שקדים, יש לקובעו לתחילת השבוע, שמא יצטרכו לחלל שבת לשם טיפול אחר הניתוח. אמנם, יש מקלים בזה בשעת הצורך, כשהיום הקבוע של הרופא המומחה הוא ביום חמישי או שישי, ואי אפשר בעניין אחר, שיהיה מותר לנתח ביום חמישי או שישי. ובכל אופן, בדיעבד, כשכבר נעשה הניתוח שלא כדין סמוך לשבת, מותר לחלל את השבת בכל צורכי החולה שיש בו סכנה. ואם מדובר בניתוח דחוף, מותר לנתח בימי חמישי ושישי. סעיף י' א'. שיירה של גויים היוצאת למדבר, וידוע שיצטרכו לחלל שבת, אסור ליהודי להצטרף עמהם לשיירה תוך שלושה ימים סמוך לשבת. אבל ביום ראשון, שני ושלישי מותר לצאת. ואם אחר כך יערה לו סכנה ויצטרך לחלל שבת מפני פיקוח נפש, מותר. והעולה לארץ ישראל, אם נזדמנה לו שיירה אפילו בערב שבת, כיוון שדבר מצווה הוא יכול לצאת עמהם, אבל פוסק עמהם לשבות. ואם אחר שיהיו במדבר לא ירצו לשבות עמו, יכול ללכת עמהם חוץ לתחום. וכעת נעבור לדינים השייכים לערב שבת. סעיף א', אין נוסעים בערב שבת או בערב יום טוב יותר מג' פרסאות, כלומר כ-12 קילומטר. וכל זה כאשר לא הודיע למרחב על בואו הצפוי ולא הכינו עבורו אכילה ושתייה. אבל אם הודיע להם על בואו, מותר לנסוע מעיר לעיר אפילו אחר שליש היום, אף בנסיעה של מספר שעות. וכיום נהגו להקל בזה מכיוון שבלאו הכי רוב בני אדם מכינים צורכי שבת ברווח, ומכל מקום, נכון להודיע למרחב על בואו כדי שיכינו לו צורכי שבת, ולא יבואו לידי ביטול עונג שבת או חשש חילול שבת. ובמקרה שאינו יכול להכין צורכי שבת במקום שהוא נמצא שם, ואינו יכול להודיע לקרוביו על בואו, מותר לו לנסוע לביתו אף בלי שיודיע להם על כך. ובלבד שיגיע קודם כניסת השבת, שהרי בכל מקרה גם במקום שנמצא, אינו יכול להכין צורכי שבת. לכן מותר. ובכל אופן צריך כל אחד לתכנן את נסיעתו היטב, ולקחת בחשבון כל אפשרות של תקלה בלתי צפויה בדרך, כדי שיוכל להגיע למחוז חפצו בעוד מועד, ולא ייכנס חס ושלום לספק חילול שבת ויום טוב. סעיף ב' בכלל כבוד שבת הוא להיכנס לשבת כשהוא מתאווה לאכול סעודת שבת. ולכן אסרו חכמים לקבוע בערב שבת סעודה ומשתה שאינו רגיל בה בימי החול, ואפילו בשעות הבוקר לא יקבע סעודה כזו. אבל סעודה שרגיל בה בימות החול מותר לאכול כל היום. אלא שמצווה להימנע בזה מתשע שעות ומעלה, באופן שאכילתו בערב שבת לא תפריע לו לסעודת ליל שבת. וגם מי שרגיל לאכול בכל יום סעודה גדולה, בערב שבת נכון שימנע מזה. סעיף ג' סעודת מצווה שחל זמנה בערב שבת כגון סעודת ברית או פדיון הבן, אפילו אם נערכת סעודת פדיון הבן שלא בזמנה, מותר לעשותה בערב שבת אפילו אחר שעה עשירית, אף על פי שהיא סעודה גדולה שאין רגילים בה בימות החול. ומכל מקום לכתחילה ראוי ונכון להקדים את הסעודה קודם חצות היום. ויש אומרים שאסור לערוך סעודת שידוכין בערב שבת, אפילו אם השתדחו בערב שבת. וכל שכן אם השתדחו קודם ערב שבת. אלא אם כן, מכבדים את האורחים במיני מתיקה בלבד. ויש חולקים וסוברים שמותר לערוך סעודת שידוכין בערב שבת. וראוי להקדים הסעודה ולעורכה לפני חצות. סעיף ד' דרך חסידים ואנשי מעשה להתענות בכל יום שישי כדי לאכול סעודת ליל שבת בתיאבון. ומי שקיבל עליו להתענות ביום שישי, כגון ביום פטירת אב ואם, צריך להתענות עד צאת הכוכבים, אף שעל ידי כך הוא נכנס לשבת כשהוא בתענית. ואם בשעה שקיבל עליו את התענית אמר בפירוש שהוא מקבל עליו את התענית רק עד שיסיימו הציבור את תפילת ערבית, רשאי לקדש ולאכול מבעוד יום אחר תפילת ערבית. ואם קיבל עליו את התענית ביום חמישי במנחה ולא פירש בקבלת התענית שהוא עד שיסיימו הציבור תפילתם, צריך להתענות עד צאת הכוכבים. סעיף ה' אם חל עשרה בטבת בערב שבת, מתענים ומשלימים את התענית עד צאת הכוכבים. וכן בתענית חלום שנתענה משום חלום לא טוב שחלם, צריך להתענות ולהשלים עד צאת הכוכבים. סעיף ו' יש אומרים שאין להספיד בערב שבת אחר חצות היום, אלא לחכם בעת ההלוויה. ויש חולקים. והכל לפי הזמן והמקום. וכעת נעבור לדיני הכנת הסעודות לשבת. סעיף א' ישכים בבוקר ביום שישי להכין צורכי שבת. ונכון לקנות כל צורכי שבת בערב שבת ולא קודם, אלא אם כן חושש שלא ימצא לקנותם ביום שישי. ואפילו אם יש לו כמה עבדים לשמשו, או יש לו אישה ובנים או בנות המכינים עבורו צורכי שבת, ישתדל להכין בעצמו איזה דבר לצורכי שבת כדי לכבדו, כי מצווה בו יותר מבשלוחו. והזיעה שהאדם מזיע בהכנת צורכי שבת, הקדוש ברוך הוא מוחק בה את העוונות כמו בדמעות. וטוב לומר על כל דבר שקונה לכבוד שבת, כי זהו לכבוד שבת. וגם מי שהכין בהשכמה, מצווה שיוסיף גם סמוך לערב. סעיף ב' יש אומרים שנכון לקנות כל צורכי שבת ביום שישי כדי שתחול עליהם קדושת השבת. אולם, בימי החורף הקצרים, כשיש לחוש שאם ימתין מלקנות צורכי שבת ביום שישי, לא ימצא כמה מצרכי שבת בשוק, יקדים לקנות מיום חמישי. ואין לקנות צורכי שבת קודם תפילת שחרית. ואם הוא חושש שאם ימתין מלקנות עד אחר התפילה לא יישארו לו המצרכים הטובים, מותר לו לקנות קודם התפילה, אבל יקרא קריאת שמע קודם שיקנה. סעיף ג' גם תלמיד חכם שתורתו ומנותו צריך להשתדל להכין איזה דבר לכבוד שבת, וכמו שמצינו ברב חסדה שהיה מחתך את הירק דק דק, ורבה ורב יוסף היו מבקעין עצים, ורבי זרה היה מדליק את האש, ורב נחמן היה מתקן הבית ומכניס כלים הצריכים לשבת ומפנה את כלי החול. ומהם ילמד כל אדם ולא יאמר לו אפגום כבודי, כי זהו כבודו שמכבד השבת. ולכן ראוי לכל אחד למעט מעט מלימודו בערב שבת כדי להכין צורכי שבת. אולם, כשיש לו מי שיכין לו צורכי שבת, אין צורך שימעט מלימודו ויסתפק במה שיכין דבר מועט לשבת. סעיף ד' מצווה לטעום מהתבשילים של שבת בערב שבת כדי לראות אם הם מתוקנים לאכילה כדי שיהיו נאכלים בשבת לעונג. וסמך לדבר, תועמיה חיים זכו. וכל התואם תבשילו בערב שבת מאריכין לו ימיו ושנותיו. ונכון לטעום מכל מין ומין. וירבה בבשר ויין ומגדנות כפי יכולתו. ונעבור להלכות עשיית מלאכה בערב שבת אחר זמן מנחה. סעיף א' העושה מלאכה בערב שבת מן המנחה ולמעלה, אינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה, שכל מה שירוויח עתה, יפסיד במקום אחר. והוא מזמן מנחה קטנה שהוא שעתיים וחצי קודם השקיעה בשעות זמניות, וכל זה כשעושה המלאכה דרך קבע, אבל מותר לעשות מלאכה דרך ערי כגון לכתוב איגרת לחברו, או לתפור כפתור בבגדו, או לתקן ולתפור את בגדו, או בגד חדש לעצמו וכדומה. אבל סופר סתם הכותב ספר תורה או תפילין ומזוזות, אסור לו לכתוב בערב שבת אחר זמן מנחה קטנה, אלא אם כן הוא דחוק לצורכי שבת. ומותר להגיע את ספר התורה שקוראים בו בציבור בשבת ולתקן את הטעויות שנמצאו בו גם אחר זמן מנחה קטנה. סעיף ב' מותר לכתוב דברי תורה דרך לימודו, ואין הבדל בזה בין אם כותב בכתב יד או אם כותב במכונת כתיבה או במחשב, שאם הוא לצורך לימודו, מותר לכתוב בערב שבת עד סמוך לכניסת השבת, ובפרט באופן שאם ימנע מלכתוב, יתבטל מלימוד תורה. סעיף ג' יש אומרים שדווקא מלאכה אסור לעשות בערב שבת, אבל פרקי מתייה, כלומר, מכירה וקנייה, ולא מלאכה שמייצר איזה דבר, מותר. ויש חולקים, והמנהג להקל בזה. אולם יש לסגור את החנויות מוקדם קודם השבת, באופן שהמוכר יוכל להגיע לביתו ולהתכונן לשבת. סעיף ד' מלאכת דבר העבד בערב שבת מותרת עד סמוך לכניסת השבת והחג. והיינו, כל מלאכה שאם לא יעשה אותה עכשיו יפסיד מהקרן. וכן, כל מלאכה שניכר שעושה אותה לכבוד שבת, מותר לעשותה בערב שבת אחר זמן מנחה קטנה. וכגון, אם הראה לו קצר חשמלי בביתו, או שנתקלקל לו הפלטה החשמלית, מותר לתקן את הקצר או את הפלטה אפילו על ידי אומן עד סמוך לכניסת השבת. וכן מותר לשטוף רצפות לכבוד שבת אפילו בשכר, ובלבד שיהיה סיפק בידם להגיע לביתם ולהכין צורכי שבת. סעיף ה' מותר להסתפר לכבוד שבת אחר חצות היום בערב שבת, גם אצל ספר ישראל ואפילו בתשלום. ואין צריך להחמיר בזה אף ממידת חסידות וכן המנהג. סעיף ו' כבר נהגו להקל להיכנס למרחץ בערב שבת גם בתוך חצי שעה סמוך למנחה. ויש לנוהגים כן על מה שיסמוכו, אך יש להיזהר מאוד שלא ייכנס חס ושלום לחשש ספק חילול שבת, ולכן יזדרז לסיים רחיצתו מוקדם ככל האפשר. סעיף ז' אף על פי שאסור לעשות מלאכה בערב שבת מהמנחה ולמעלה, יש מקלים לכבס את הבגדים במכונת כביסה אוטומטית גם אחר זמן מנחה קטנה, שמאחר והמכונה מכבסת מאליה, אין זה נחשב כעושה מלאכה בערב שבת. ובפרט בימי החורף שיש לחוש שמדחי הכביסה ליום ראשון לא יוכל לייבשה במהרה.